השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
בעזרת השם היום נמשיך תורה שהתחלנו בשבוע שעבר, תורה י"ג בחלק ראשון בליקוטי מוהר"ן, אבל למעשה הנושא הוא חדש לגמרי. הוא לא בהכרח קשור למה שלמדנו בשבוע שעבר. ופה רבנו כותב ומגלה לנו יסוד מאוד מאוד עמוק, שעל הדבר הזה רבי נתן אמר, אם לא באתי לעולם והכרתי את רבי נחמן מברסלב רק בשביל לשמוע את הדבר הזה, דיינו. ובעזרת השם אנחנו נראה את זה. אנחנו נקרא את הלשון שכתוב בליקוטי מוהר"ן, ואני אומר מראש, זה מאוד מאוד לא ברור, מאוד מאוד סתום הלשון, אבל אחר כך נראה כפי שרבי נתן ושאר תלמידי רבנו, איך הם פירשו לנו את הנושא הזה. אז אומר רבי נחמן, וזה בחינת ההתגלות של התורה שתהיה לעתיד לבוא. כמו שכתוב בזוהר שלעתיד לבוא, יתגלה אורייתא דעתיקה סתימה. ועיקר הקבלת התורה הוא על ידי השכל, שהוא משה משיח. כמו שכתוב, עיר גיבורים עלה חכם. ויש צדיק שיכול לקחת את הנפשות ולעלותם בבחינת מים נוקבין, בבחינת ולוקח נפשות חכם. ועל ידי הייחוד הזה נולד התורה, וכשעולה הנפשות, החכם עם הנפשות בבחינת עיר גיבורים עלה חכם, על ידי זה ויורד עוז מבטחה. ונפש זה בחינת רצון, שכל אלה בני האדם הבאים לחכם הדור, כל אחד ואחד יש לו איזו רצון, והצדיק לוקח כל הרצונות ועולה עמהם, ואחר כך ויורד עוז מבטחה. אז זה הקטע, זה ההתחלה של הנושא שרבי נתן אומר, שאם לא באתי לעולם רק לשמוע את זה, דיינו. רק, קודם כל נסכם את מה שרבי נחמן אומר פה, ואחר כך אנחנו נתחיל להתבונן מה הוא מתכוון. הוא אומר שיש תורה שתתגלה לעתיד לבוא. לעתיד לבוא, זה כתוב בזוהר הקדוש, לעתיד לבוא הכוונה בזמן הגאולה. בזמן הגאולה תתחיל להתגלות, העולם יתמלא בדעת אחרת לגמרי. ועל זה כתוב בפסוק, ותמלא הארץ דעה כמים לים מכסים. ואז יתגלה לנו תורה חדשה. מה הכוונה תורה חדשה? התורה שלנו, ברוך השם, היא תורה נצחית. לא נקבל עוד פעם תורה. אבל שהזוהר אומר, תתגלה תורה חדשה, כוונת הזוהר, יתגלו רובדים חדשים לגמרי בתורה. אותה תורה, אבל רובדים חדשים לגמרי. הבנות חדשות לגמרי יתגלו לנו, וזה נקרא התורה של משיח או התורה של הגאולה. והמקובלים קוראים לזה תורה עתיקה סתימה, תורה של עולם האצילות. יש בזה כמה לשונות, כמה הגדרות לדבר הזה. עיקר הכוונה שלעתיד לבוא יתגלה שכל אחר לגמרי, הבנה וחוכמה חדשה לגמרי בעולם. ואז ממילא כל העולם משתנה. מכוח הגילוי הזה כל העולם משתנה. זה ההתחלה. עכשיו אומר רבי נחמן, יש צדיק שהוא יכול לגלות את התורה הזאת. ולגלות את התורה הזאת היום, הכוונה בשלמות, וכפי שיהיה לעתיד לבוא, בוודאי שאי אפשר היום. אלא הכוונה אפשר לגלות בחינות מהתורה הזאת. התורה הזאת היא אינסופית. אז התחיל לגלות לנו, שהמקובלים קוראים לזה ניצוצי אור מהתורה הזאת. מההשגה הזאת והחוכמה הזאת, להתחיל לגלות לנו הערות, אור מסוים, הבנה, הרגשה מסוימת במדרגה הזאת של התורה שתהיה לעתיד לבוא. ואומר, עוד אומר רבי נחמן, אומר, ויש צדיק גם שהוא מגלה את התורה הזאת, וכשבאים אליו, כשמגיעים אל הצדיק הזה, הוא מעלה את הנפשות בבחינת מים נוקבין, ואז נעשה איחוד, והנפשות יורדות בחזרה עם עוז מבטחה. ומה זה עוז מבטחה? עוז, התורה נקראת עוז. הנפשות יורדות עם תורה חדשה. עכשיו נתחיל קצת להתבונן בנקודה הזאת. כי כמו שאמרנו קודם, שיש פה סוד מאוד גדול, וזה גם חידוש מאוד גדול הדבר הזה. אומר רבי נחמן, בשעה שמגיעים, יש, לא לכל צדיק, זה לא קורה אצל כל צדיק, כמובן זה רק צדיקים גדולים במיוחד, ויחידים בדורות שידעו לעשות את הפעולה הזאת. והיום, אם זה אחרי פטירתם, אז זה נעשה בציון של הצדיק. איפה זה היום? איפה אנחנו יודעים שהדבר הזה יכול להיות? קודם כל, רבי נחמן שגילה את התורה הזאת, מי שגילה את התורה הזאת גם יודע איך עושים את הדבר הזה. אז ודאי שאצל רבנו זה נעשה. זה נעשה גם אצל רבי שמעון בר יוחאי. זה נעשה גם אצל יוסף הצדיק. אז הצדיקים מהבחינה הזאת, כל התיקונים האלה נעשים. אבל בעיקר, ובהמשך אנחנו נראה את זה, בעיקר זה נעשה היום מסיבות שונות, שאנחנו צריכים להסביר אותם בהמשך, שזה נעשה בעיקר אצל רבנו בציון באומן. אז אומר, בשעה שמגיעים אל הצדיק, אז אנחנו מגיעים אל הנושאים לרבנו, וברוך השם, ומכיוון שעיקר הדברים נאמרו לגבי ראש השנה, אבל לא רק לגבי ראש השנה, למעשה כל נסיעה זה נעשה, אבל בעיקר בראש השנה. עכשיו שאנחנו נושאים לרבנו, אז כל אחד מאיתנו יכול לכתוב חיבור, מה עבר עליי בדרך. הרסתי את החפצים, נסעתי לשדה תעופה, היה קצת עיכובים, אם זה ראש השנה, יש הרבה עיכובים. נסענו במטוס, הגענו, איך האוכל היה, בדרך כלל אנחנו בפרט נפרט איך האוכל היה, איך ישנו באומן. אז אנחנו יודעים מה קרה, אנחנו יכולים לתאר מה קרה שם. אומר רבנו, זה הרובד הנגלה והפשוט מאוד שמה שקרה באמת. מה שקרה זה דברים אחרים לגמרי. אומר, בשעה שבאים אל הצדיק, הצדיק לוקח את הנשמות. הוא לוקח מאיתנו את הנשמות, והוא מעלה את הנשמות למקום אחר לגמרי. המקום הזה נקרא עיר גיבורים על החכם. יש מקום למעלה, בשמיים, יש מקום שנקרא עיר גיבורים, שזה עולם רוחני, שזה נקרא סוד הגבורות העליונות, לכן זה נקרא עיר גיבורים, זה סוד הגבורות העליונות, ושם במקום הזה יש אוצרות, והאוצרות שיש שם, כל זה כתוב בספרי המקובלים, והאוצרות שיש שם, זה השגות וגילויי תורה עצומים מאוד, הרבה הרבה יותר גבוהים ממה שאנחנו יכולים היום ללמוד ולהבין. זה נמצא במקום עליון מאוד שנקרא עיר גיבורים. בעיר גיבורים זה נמצא שם. אומר רבי נחמן דבר פלא, אשר באים אל הצדיק, הצדיק לוקח את הנשמות שלנו, ואנחנו בכלל לא יודעים את זה. מה אנחנו מתעסקים בימים האלה? אם אנחנו יוצא אומרים תיקון הכללי, אז אומרים תיקון הכללי, וידוי דברים, נותנים פרוטה לצדקה, אחר כך הולכים לאכול ומאוד מקפידים שהאוכל יהיה טוב ושיהיה מספיק מלח בסלט. אנחנו, בזה אנחנו, ברוך השם, פקיעים גדולים מאוד בדברים האלה. אנחנו מאוד מדקדקים בזה. זה נקרא שמדקדקים בהלכות אכילה. אז אנחנו מדקדקים בזה מאוד, אז אנחנו מתעסקים בזה. אז אומר רבי נחמן, בשעה הזאת הנשמה שלנו נמצאת בכלל במקום אחר לגמרי. הוא לקח את הנשמות, העלה אותם למקום מאוד מאוד גבוה, ונעשה תיקון רוחני שנקרא סוד הייחוד העליון, ואנחנו לא מבינים בזה, יש בזה הרבה סודות, אבל אז נעשה הייחוד העליון למעלה, והנשמות מקבלות תורה. אבל בשעה שזה נעשה והנשמות מקבלות תורה, התורה הזאת באותו רגע לא מתגלית לנו. אנחנו לא מקבלים באותו רגע את ההשגות, את ההבנות החדשות שאנחנו צריכים לקבל. אלא זה בבחינת לזרוע זרעים. אז אם נתבונן, איך החקלאי מצמיח אילנות, מה הוא עושה כדי להצמיח עצי פרי? הוא לוקח זרעים, והוא חורש את האדמה ומכין את האדמה, זה הרבה עבודה. אחר כך זה עבודה של הזריעה. עכשיו, מי שלא מבין כלום, אחרי שהוא רואה את כל העבודה של החקלאי, מה אומר לחקלאי? מה עשית? אני לא רואה פה שום דבר. היה שדה, אני עבדת כל כך הרבה על השדה הזה, הנה, אמרת לי שגמרת את כל המלאכה של החרישה והזריעה, תשמע, אני לא רואה פה שום דבר, האדמה בדיוק אותו אדמה. אבל מי שמבין, מה הוא יודע? שבאדמה הזאת יש זרעים, והזרעים האלה נמתין קצת, עוד חודש, עוד חודשיים, פתאום האדמה תיבקע, והתחיל לצמוח פה אילן שלם. אחר כך האילן הזה הולך וגדל, והאילן הזה נותן העלים, ענפים ופירות, אז לאט לאט יש פה תהליך. התהליך מתחיל שהעיניים שלנו לא רואות כלום, ולאט לאט אנחנו עד שהצומח האילן. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, כל זה הוא בבחינת משל. הנמשל זה הנסיעה שלנו לצדיק. נסענו לצדיק, זה הזריעה, הוא זרע בתוכנו זרעים. עכשיו, כשכל פעם שעשינו לצדיק, הוא זרע בתוכנו זרעים. הזרעים האלה כרגע לא ניכרים, לא רואים שום דבר, כמו שהחקלאי זורע. אבל חוזרים לארץ. אדם חוזר לארץ, ואיך הגמרא אומרת, אדם חוזר לעמלו, כל אחד חוזר לתיקונים שלו, לכל מה שצריך לעבור פה בעולם הזה. לפעמים קצת בהרחבה, לפעמים בצמצום, עלייה, ירידה, כל מה שעובר עלינו, אבל צריך לדעת, נזרעו בתוכנו זרעים. אלה זרעים רוחניים. מה זה הזרעים האלה? אומר רבנו, הזרעים האלה זה תורה חדשה. האדם מקבל בתוכו, בתוך הפנימיות שלו, קיבל עכשיו תורה חדשה. מה זה התורה חדשה? הסתכלות חדשה לגמרי על החיים הפרטיים שלו, על הסביבה, על כל המציאות של האדם, על כל המציאות של החיים שלנו, מהפרט עד הכלל, הכל חדש. ולאט לאט, אחרי שאדם חוזר מהנסיעה לצדיק, לאט לאט זה הולך ומתגלה. ובלי לשים לב, עובר כמה חודשים. ופעם שמעתי את זה אחד מזקני ברסלב, שאמר לי, שאחרי שאדם נוסע, שיעשה אחרי חצי שנה, או אחרי שנה, יעשה יישוב הדעת. יעצור רגע, ילך לאיזה מקום, ויתחיל להתבונן. איפה הוא נמצא עכשיו? איפה הוא היה לפני שנה? בהסתכלות שלו, בקבלת הדברים. ופתאום, אם נעשה את זה, אז מכיוון שברוך השם, השם זיכה אותנו במתנת חינם הרבה שנים לנסוע, גם אני רואה את זה, ראיתי את זה הרבה פעמים על עצמי וגם על אחרים, למעשה האדם משתנה בשינויים מאוד מאוד גדולים ואפילו לא שמים לב. מדוע לא שמים לב? הגמרא אומרת, הגאולה באה בהיסח הדת. כל הדברים הקדושים והטובים, אדם לא שם לב איך שזה קורה. אבל האדם יקבל בעצם פתאום התבוננות חדשה לגמרי על החיים. לדוגמה, עם מצבים מסוימים לפני שנה היו גורמים לנו לקבל אותם בדרך מסוימת, איך אמר לי זה ידיד לפני כמה שבועות, הוא אמר לי בנקודה הזאת, זה אמר לי תראה, עובר מה שעובר, לפני שנה עבר איזה ניסיון, לפני שנה היה עובר אליי כזה ניסיון, משמעותו שלושה ימים במיטה, אין עם מי לדבר, אני לא רוצה לדבר עם אף אחד בעולם, שאף אחד לא ידבר איתי, אני מנותק. אחרי שלושה ימים אני מתחיל להתאושש, אני מתחיל לחזור לקרקע, חוזר למציאות. אומר, היום, הוא אמר לי, היום אני מתבונן בזה, אותו מצב, אחרי שעתיים אני כבר ממשיך את הכל כרגיל. אז אומר, פתאום אני מקבל, פתאום, הוא אמר לי, פתאום אני רואה, אני קיבלתי כבר משקפיים חדשות לגמרי, וכאילו שתלו בתוכי איזה תוכנה חדשה לגמרי, אני מסתכל, מתבונן בכל הדברים בדרך אחרת לגמרי. וזה, מאיפה זה צומח? מה השורש של הדברים? השורש של הדברים זה הזרעים שאנחנו קיבלנו כשהיינו אצל הצדיק. הוא זרע בתוכנו, נטע בתוכנו זרעים, ולאט לאט הם הופכים את האדם. הם הופכים את האדם. ועיקר, עיקר הדבר מה שאנחנו מקבלים זה הסתכלות אמיתית יותר. לראות את החיים, את התפקיד שלנו, את המציאות שלנו, אנחנו מתחילים להסתכל בעין חדשה לגמרי. פתאום אנחנו מבינים שלעולם, לחיים שלנו, יש תכלית, יש לנו תפקיד פה, יש לנו מה לעשות. האדם מתחיל להסתכל על האמת, והדברים יותר ויותר נפתחים אצל האדם. רבנו אומר, כל נסיעה שאנחנו נוסעים, זה עולמות חדשים האדם מקבל בתוכו. עולמות חדשים של הסתכלות. מה שקיבלנו עד היום, ברוך השם, אנחנו אומרים הרבה תודה, אבל כל נסיעה עכשיו נפתח עולם חדש לגמרי. ואז האדם מתחיל להשתנות. יש בזה כמה וכמה צדדים לראות את השינויים. קודם כל אנחנו לומדים להסתכל על העולם הרבה הרבה יותר במשקפיים של אמונה. אנחנו מתחילים לשתף את הקדוש ברוך הוא בחיים שלנו הרבה יותר מאשר קודם לכן. כי הזרעים האלה הם זרעים רוחניים. עכשיו אנחנו קיבלנו זרעים רוחניים בתוכנו. יש בהם כמה בחינות. במה שקיבלנו יש בזה כמה בחינות. הדבר הראשון זה קודם כל להתחיל לראות שהעולם זה לא הפקר. זה לא שכל אחד כביכול עושה מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה. יש פה מישהו שמנהיג את הדברים, יש פה מישהו שמנהיג את העולם. ולאט לאט אנחנו מתחילים לראות את זה יותר ויותר בהשגחה פרטית. האדם משנה את את הדיבור שלו. האדם כבר משנה את הדיבור שלו. אם לפני שהוא נסע, לפני שהוא התקרב, היה רואה עכשיו את כל המציאות שקרתה בחודשיים האחרונים בעם ישראל, אז הוא היה, לפני שנתיים, מה הוא היה עושה? 7 שעות ביום, כללות על החמאס. עכשיו זה מתחיל להתחלף, מתחיל לרדת. אנחנו מתחילים להבין שבעצם החמאס הם לא כל כך מציאות שצריך להתייחס אליה. לא הכוונה מצד ההשתדלות, מצד ההשתדלות ודאי שכן. כוונה בפנימיות שלנו, אם אנחנו רוצים לפתור את הבעיה עם החמאס, אנחנו צריכים לעשות, הממשלה צודקת, צריך לעשות שיחות שלום. ולכן הם עוד לא נסו לרבנו, נתניהו ולפיד והשאר החברים שלהם עוד לא נסו לאומן, אז מה הם עושים? הם גם עושים שיחות שלום. כמה שעות הם משקיעים בשיחות שלום האלה? כמה כוחות? זה מתחיל, זה משנת 90, אז כמה אנחנו כבר 24 שנים בשיחות שלום? ואת כל הכוחות שבעולם הם משקיעים בזה. אם הם היו נוסעים לאומן, מה הם היו עושים? הם לא היו מתנגדים לשיחות שלום, הפוך, הם היו מגבירים את השיחות שלום. אבל מה הם היו עושים? היו עושים כמה דקות ביום שיחת שלום עם הקדוש ברוך הוא. היו הולכים לעשות התבודדות. היו מבינים שאם הם רוצים להצליח, אז הם צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא סייעתא דשמיא, שהקדוש ברוך הוא יעזור להם. אז מה זה? מתחילים לשתף את הקדוש ברוך הוא בתוך המציאות. הרי כל ההסתובבות שאדם מסתובב בחיים בסביב מעגלים ולא מגיע לשום נקודה, מדוע? כי הרבה פעמים האדם אומר, תשמע, אני המון שנים מסתובב, אני לא מגיע לשום מקום. למה הוא לא מגיע לשום מקום? כי באמת הוא לא אוחז בנקודת התכלית. הוא לא אוחז בנקודה של האמיתית. אז כל עוד האדם לא אוחז בנקודה האמיתית, אז לעולם הוא יסתובב, הוא יעשה סיבובים, 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 והוא ירגיש שהוא לא מגיע לשום מקום. מכיוון שהוא לא יודע את הכיוון הנכון. הכיוון הנכון זה להתחיל להכניס את הקדוש ברוך הוא לתוך החיים שלנו, להתחיל לשתף אותו, אנחנו להבין שיש מנהיג לעולם, יש מישהו שהוא מולך, יש לו רצונות, ואנחנו גם יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, אבל זה לא יעזור שום דבר. זה הוא קובע, לא אנחנו קובעים. המלך קובע, לא הניתנים, לא בני המדינה קובעים את החוקים. הוא קבע פה חוקים. ככל שאנחנו נתקשר עם החוקים האלה, אז אנחנו יותר ויותר נמצא את הנתיב הנכון. אז היסוד הראשון שמקבלים בנסיעה, זה קודם כל, זה העניין של האמונה. להתחיל לראות, להבין. יש מנהיג לבירה, יש מלך לעולם. הנקודה השנייה זה לשאול, להתחיל להבין מה הוא רוצה מאיתנו. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? בסדר, אנחנו מקבלים שיש מנהיג לעולם. אבל המנהיג הזה, מה הוא רוצה? למשל, באמת גם החמאס מאמינים שיש מנהיג לעולם. אבל מה הם חושבים שהוא רוצה? שהם ירגו יהודים. זה לא נכון. זה בדיוק זה לא מה שהוא רוצה. בזה הם מדומיינים. אז התורה מגלה לנו, התורה והצדיקים מגלים לנו מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. וזה אנחנו מקבלים, מתחילים להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. רוצים בהמשך, רבנו מאוד עומד על זה בהמשך, ובכמה תורות הוא עומד על זה. וזה חשוב מאוד לדעת דבר מאוד יסודי. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, הוא נתן לנו מצוות, ונתן לנו גם הגדרה של דברים שאסור לנו לעשות. אבל אנחנו צריכים לדעת, אף על פי שבוודאי אנחנו צריכים להשתדל, כל אחד במקום שבו הוא נמצא, ביכולת שלו, להשתדל לקיים את המצוות של הקדוש ברוך הוא, עם כל זה אנחנו צריכים לדעת, זה לא הפנימיות, זה לא הרצון הפנימי של הקדוש ברוך הוא. זה רצונו, אבל זה נקרא רצון חיצוני. מהו הרצון הפנימי של הקדוש ברוך הוא? הרצון הפנימי של הקדוש ברוך הוא, רבנו אומר את זה בכמה מקומות, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה לדעת את זה. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נעבוד ונתקן את המידות שלנו. אם אדם ידקדק בכל המצוות שבעולם בדקדוקים הכי גדולים, אבל הוא לא יעבוד על המידות שלו, הוא מפסיד את העיקר של הדבר. את עיקר העניין של קבלת התורה הוא מפסיד בזה. הקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד מאיתנו מתנות טובות. איזה מתנות טובות? אני אגלה לכם סוד מה המתנות הטובות שקיבלנו. מידות לא טובות ותאוות העולם הזה. זה המתנות הטובות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. אבל מיד שואלים את השאלה, זה נקרא מתנות טובות? זה לא מתנות טובות? לא, זה כן מתנות טובות. נגיד למה זה מתנות טובות? זה מתנות טובות כי בזה מיוחד האדם, בכלל ובפרט האדם היהודי, שיכול לרדת למקום של מידות לא טובות ושל תאוות העולם הזה, ולהילחם ולהשתדל לתקן בזה. כותב אחד מגדולי המקובלים, הסבא של הרב אלישיב, שהוא כתב ספרים, סדרת ספרים מאוד ידועה, לשל שבוע והחלמה. אז הוא כותב שמה, אומר דבר נפלא, אומר, ועיקר השכר, ועיקר בניין, העולם של הגאולה ושל הנצח, זה על ידי שירדנו למקומות לא טובים, להתמודדויות קשות עם עצמנו ובתוכנו, עם כעסים והקפדות וגאווה וכבוד, וכל מיני תאוות של העולם הזה, שאנחנו כולנו הרבה פעמים מתבלבלים בזה בכל מיני בלבולים, ירדנו לתוך המקום הזה, ובשעה שאנחנו משתדלים להילחם בזה, ולתקן את הדבר הזה, אומר הלשל שבו והחלמה, אומר, וזה עיקר בניין הנצח נצחים. עיקר השכר והתענוגים שיהיו לכל נשמה יהודית לעתיד לבוא, זה דווקא בגלל הירידה הזאת. אז לכן, זה מתנות טובות. כי זה אדרבה. זה נקרא יתרון האור מן החושך. שעיקר היתרון של האור זה יהיה דווקא בגלל המצבים של החושך שאנחנו עוברים. אומר רבנו, בתורה אחרת, רבי נחמן אומר, עיקר ההתקרבות לצדיק היא לפתוח את העיניים של האדם. והדבר היסוד הראשון בפתיחת העיניים של האדם, מה זה? שהאדם יראה את האמת על עצמו ויבין שהוא צריך לתקן את עצמו. זה יסוד היסודות. זה אחד היסודות הכי גדולים שרבי נחמן ברסלב אומר. אתה נוסע לאומן, אתה אומר תיקון הכללי, וידוי דברים, ויש שם התעוררות, וראית מלאכים בדרך, וקיבלת אין סוף אורות. כל זה בשביל מה? כדי שתחזור לארץ ותתחיל לעבוד על המידות שלך. תתחיל לתקן את הכעס, תתחיל לתקן את הגאווה, תתחיל לתקן את כל מיני תאוות שמבלבלות אותנו בכל מיני כיוונים. וזה, את ההבנה הזאת, אנחנו מקבלים. אנחנו מקבלים את זה על הצדיק. זה התורה שאמרנו קודם, שנזרעים בתוכנו זרעים. אמרנו, הדבר הראשון זה לדעת ולהשיב אל הלב ולהפנים, יש מנהיג לעולם, יש מלך לעולם. מה זה מלך? מלך זה, פירוש הדבר שהמושג מלך, זה לא רק שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אלא גם הוא מנהיג את העולם. כי יש דעה אצל העובדי העבודה זרה של הדורות הראשונים, אז הכתוב, אומרים חז"ל, הם לא כפרו באמונה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אבל הייתה להם כפירה אחרת. מה הייתה הכפירה שלהם? הוא ברא את העולם ועזב את העולם, לא מעניין אותו. ברא את העולם, אומר לעולם, תתנהגו איך שאתם רוצים. אבל כל האמונה של התורה הזה, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והקדוש ברוך הוא משגיח על העולם בהשגחה פרטית ורוצה מאיתנו. כי הם טענו שהקדוש ברוך הוא לא רוצה מאיתנו שום דבר. זה דור המבול. דור המבול ואחר כך דור ההפלגה. זה מה שהם טענו, זו הייתה הטענה שלהם. התורה אומרת לנו בדיוק הפוך. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והקדוש ברוך הוא גם רוצה מאיתנו. והקדוש ברוך הוא מנהיג ומשגיח על כל יהודי ויהודי, על כל אדם ואדם בהשגחה פרטית ומיוחדת. הדברים שקורים לנו הם לא דברים מקריים, אלא יש בזה הנהגה מסוימת, יש בזה הכוונה מסוימת בדברים האלה. ועכשיו אנחנו צריכים להבין מה הוא רוצה. אז זה אומר, במקום אחר רבנו אומר, הדבר הראשון שהוא רוצה, שאנחנו נדע, הדבר הראשון שהוא רוצה, שנתחיל לראות איפה אנחנו נמצאים באמת, מצד המידות, ואחר כך להתחיל לחפש עצות ודרכים איך אנחנו יכולים לתקן את עצמנו. אחד, הטעויות הכי גדולות של האדם זה שיש לו מידות לא טובות, ואין אדם שאין לו מידות לא טובות. יש מדרש ידוע שבשעה שהיה איזה מלך ששמע על משה רבנו, וכשהוא רצה, הוא שמע כאלה דברים מופלאים על קדושת משה רבנו, והוא היה חכם בחוכמת הפרצוף. אז הוא ביקש, היה לו צייר, אז הוא ביקש מהצייר שלו שילך למדבר, יצייר את משה רבנו ויביא לו את התמונה. הוא עשה את זה, כך אומר המדרש. בשעה שהצייר חזר עם התמונה של משה רבנו, המלך אמר, זה לא יכול להיות. זה האדם שמדברים עליו שהוא כזה קדוש וטהור והוריד תורה לעולם. האדם הזה יש לו את כל המידות הלא טובות שיש בעולם. זה כך אומר המדרש. אומרים חז"ל על המדרש הזה, המלך לא טעה, הוא צודק, זה היה אצל משה רבנו, אבל משה רבנו תיקן את הכל. וזה, אבל כדי לתקן, אומר במקום אחר, אומר רבי נחמן, אתה לא יכול לתקן אם אתה לא יודע את האמת. כשאדם, היצרה, מה הוא רוצה להסתיר מהאדם? את הדברים שהוא צריך לעבוד עליהם. אז אדם בכלל לא יודע. אדם לא יודע שיש לו קנאה, ויש לו כבוד, ויש לו גאווה, ויש לו כעסים, ויש לו הקפדות. זה שיש בתוכנו, אנחנו לא אשמים בזה שיש בתוכנו. אמרנו, הפוך, זה מתנות טובות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. איפה הבעיה, איפה היצר הרע מתחיל להיכנס איתנו? אומר רבי נחמן, שהיצר הרע עובד איתנו בזה שהוא מסתיר מאיתנו שזה קיים בתוכנו. ברגע שאנחנו לא יודעים שזה קיים בתוכנו, לעולם לא נוכל לתקן את זה. נוסעים לצדיק, מה הצדיק עוזר לנו לראות? להתחיל לראות את האמת על עצמנו. לכן, אומר רבי נחמן, אל תיפול בדעתך גם אם תראה שאתה האדם הכי גרוע בעולם. אם אתה האדם הכי גרוע בעולם, סימן שהקדוש ברוך הוא סומך עליך, הוא נתן לך עבודה קשה. אף אדם לא אשם במידות הלא טובות שלו. אף אדם לא אשם בזה שיש לו תאוות, כל מיני תאוות שיגוניות של העולם הזה. אנחנו לא אשמים בזה. מדוע? הקדוש ברוך הוא נתן לנו את זה. מה העבודה שלנו? העבודה שלנו לראות את האמת, להכיר את האמת הזאת, ואחר כך להשתדל לתקן את זה. לראות איך אנחנו זוכים לצאת מהמקום הזה. אבל כדי לצאת מהמקום הזה, אנחנו צריכים לדעת את האמת. אם לא נדע את האמת על עצמנו, לא נוכל לתקן את זה. תמיד הצדיקים היו אומרים, מי האדם בבעיה הכי גדולה? זה שהוא לא מבין שהוא בבעיה. שהוא בכלל לא יודע את המיקום האמיתי שלו. אם אדם לא יודע את המיקום האמיתי שלו, בהכרח הוא יעשה הרבה הרבה מאוד טעויות במשך חייו. ולפעמים, רבי נתן כותב, ולפעמים אדם מסתובב בעולם הזה והוא מרגיש שהוא כולו כישלונות, והוא לא מצליח שום דבר, והוא לא מבין למה. ואומר רבי נתן, והמפתח לדבר זה ההסתכלות האמיתית. בגלל שאדם לא מסתכל על עצמו בעין אמיתית, לכן משמיים נותנים לו להסתובב וכל פעם להיכשל בדבר חדש, דבר אחר. ואדם לא מבין. אדם אומר, תשמע, אני יודע, אני מכיר, אני לא, בלי גאווה, אני בעל כישרונות. ואנחנו מסכימים, אתה באמת בעל כישרונות. הוא לא מצליח בשום דבר. הוא לא מבין למה אני לא מצליח בשום דבר. הסיבה היא, אומר רבי נתן, מה הסיבה? הסיבה היא, אתה לא אמיתי עם עצמך. לכן הקדוש ברוך הוא לא נותן לך להצליח. כי אם אתה תצליח, מה תעשה? אז נניח שהוא רוצה להיות סגן ראש הממשלה. זה השאיפה שלו. אולי ראש עיריית תל אביב. אולי מנהל חברה גדולה ב-IBM. אתה רוצה לעלות, אתה רוצה להצליח וזה בסדר. זה מובן מאוד. אדם צודק, רוצה להצליח בחיים. אבל אם אתה עם מידות לא טובות, אז מה יהיה? עכשיו אתה אדם קטן, משפיע על 4 אנשים. על אשתך ועל 3 ילדים שלך. אף אחד לא שומע לך, כי אין לך תפקיד, אין לך כסף, אין לך מעמד. אם תהיה ראש עיריית תל אביב, אז יהיו 100,000 אנשים ששומעים לך. אז אומר הקדוש ברוך הוא לאדם הזה, תשמע, אתה לא עובד על המידות שלך. אתה כעסן. עכשיו כמה אנשים נפגעים מהכעס שלך? 4, אשתך ו3 ילדים. אם תהיה ראש עיר, 100,000 איש ייפגעו מהכעס שלך. אז מה אני אשים אותך ראש עיר? מה תהיה לך להצליח? אז כל זה, אומר רבי נתן, כל זה בעצם בגלל שהאדם לא עובד על עצמו. לכן, זה היסוד הראשון. היסוד הראשון, בהבנה במלכות השם, מה השם רוצה מאיתנו, זה אנחנו צריכים לדעת לתקן את המידות שלנו. וחשוב לדעת בזה כלל מאוד גדול. זה רבנו בעצמו אומר את זה בספר חיי מוהר"ן. וגם אם יראה האדם על עצמו, את הדברים, השם ירחם. בא אליי לפני כמה חודשים, בא אליי ידיד שלי, אומר לי, תשמע, יש לי ספק אם אני יהודי. בן אדם עם פאות, זקן, אף אחד לא חושד בו בכלל שהוא גוי. אמרתי לו, למה אתה חושב שאתה גוי? אתה גילית משהו אולי על המשפחה שלך? הוא אומר, לא, המשפחה שלי בסדר גמור. אני לא בסדר. אמרתי לו, מה לא בסדר? אומר לי, תשמע, אם המידות הרעות שלי יש והתאוות שלי יש, לא יכול להיות שיש יהודי כזה בעולם. אמרתי לו, אם כך, אז אתה ודאי יהודי. זה אדרבה, הפוך. זה דווקא ליהודי יש את הדברים האלה. אז אומר רבי נחמן, יסוד מאוד גדול. וגם אם תראה על עצמך את כל הדברים האלה, תיזהר ותשמר מאוד לא ליפול בדעתך מזה. מדוע? כי אדרבה, זה סימן שהקדוש ברוך הוא נתן לך עבודה קשה. הוא סומך עליך. כנראה שיש לך את הכוחות לעבוד על הדברים האלה. אז זה יסוד אחד, יסוד נוסף שאנחנו חוזרים. כשחוזרים מהצדיק, אז אומר רבנו, העיניים של האדם מתחילים להיפתח. מתחילים לראות את האמת. וצריך לדעת שלצערנו הרב, אפשר לעבור את העולם הזה 120 שנה, ובכלל לא לראות שום אמת. לא לדעת שום דבר, שום נקודת אמת. אבל כשנוסעים לצדיק, אז זה מה שרבנו אומר פה. הצדיק מעלה אותנו, מעלה את הנפשות, בסוד הייחוד העליון, עיר גיבורים עלה חכם, ולאחר מכן והיורד עוז מפתחו. היורד בזמן הירידה מתגלה עוז, ואין עוז אלא תורה, מתגלית לאדם תורה. תורה הכוונה, השגה, הבנה, אמונה חדשה. פתאום האדם מתחיל להשתנות. אז עכשיו, זה עושה החכם, הצדיק עושה את זה. מה אנחנו יכולים לעשות כדי לעזור לכל התיקון הזה להיות? מה העבודה שלנו בזה? אז אומר פה, אומר רבנו, שכל אדם שמגיע לצדיק בא עם איזה רצון. והצדיק לוקח כל הרצונות ועולה עמהם, ואחר כך ויורד עוז מפתחה. אומר פה יסוד מאוד גדול. הכל נשמה ונשמה, כל אדם ואדם עולה בדרך ובמסלול הפרטי שלו. זה לא שכולם עולים לאותו בחינה ויורדים אותו מקום. אלא כל נשמה עולה, יש לה את העלייה הפרטית והמיוחדת שלה. מה עוזר, מהי המעלית מבחינתנו? מהי המעלית של העלייה לעלות? אומר רבנו, הרצונות של האדם. כפי הרצונות של האדם, כך האדם זוכה לעלייה. ופה יש פה, מסתתר פה יסוד מאוד מאוד גדול בדבר הזה. ובפרט עכשיו מתחיל חודש אלול. זה הרבה עבודה של החודש הזה, של חודש אלול. אנחנו צריכים לראות מהי האמת. ואיפה אנחנו רוצים להיות באמת. כל אדם צריך לעשות חשבון הנפש. מה אני רוצה להיות? אדם יכול לרשום לעצמו, לעשות התבודדות, בחודש אלול זה טוב, חשוב מאוד לעשות כמה דקות התבודדות כל יום, לעשות חשבון הנפש. מה אני רוצה? לאן אני רוצה להגיע? מה אני רוצה להיות? אדם שיכתוב את כל הנקודות, שיכתוב את האמת. הוא רוצה להיות, אמר לי ידיד, היום תלמיד חכם מאוד חשוב, אמר לי שהוא היה צעיר, אבא של ההורים שלו היו צדיקים מאוד גדולים, אבל הוא אומר לי, שאני הייתי אברך צעיר בגיל 18-19, אומר, השאיפה שלי היה להיות מיליונר מספר אחד בעולם. אז הוא נסע לאומן, לפני 30 שנה, הוא נסע לאומן, והוא אמר לי, נסעתי לאומן כדי לפעול בתפילות אצל רבי נחמן מברסלב, שאני אהיה מיליונר מספר אחד בעולם. אמרתי לו, נו, מה היה כשחזרת? הוא אומר, שחזרתי, במשך שנה עברתי כאלה תיקונים ששכחתי בכלל מה רציתי. הוציא בלי את כל השטויות האלה מהראש. אז אדם רוצה להיות מיליונר, אדם רוצה שיהיה לו 4 BMW ליד הבית, אחד רוצה וילות, כל אחד יש לו רצונות וכל מיני כיוונים. צריך לכתוב את הרצונות. כי אומר רבי נחמן, האדם עולה עם הרצונות. אבל אנחנו צריכים לדעת, זה העבודה שלנו של חודש אלול, לדעת איפה באמת טוב לאדם. איפה הטוב האמיתי של האדם? אדם יכול להיות לו את כל העולם הזה. את כל תענוגי העולם הזה, והאדם נמצא בגיהנום. אנחנו לפני כמה שבועות הזכרנו שגן עדן וגיהנום זה לא מקומות גשמיים. גן עדן וגיהנום זה שתי מציאויות רוחניות. אדם יכול להיות פה בעולם הזה בגן עדן, ואדם פה בעולם הזה יכול להיות בגיהנום. בספר שיחות הר"ן אומר רבי נחמן, שני אנשים יושבים על השולחן, אוכלים את אותו אוכל, אחד בגן עדן, אחד בגיהנום. מה הכוונת הדברים? הגן עדן זה הלב שלנו, זה האור בתוך הלב. לפעמים אדם נמצא פה בעולם הזה ולא קורה איתו שום דבר מיוחד בחוץ, אין שום, חיצונית לא קרה שום דבר. הוא יושב בבית, אולי שומע מוזיקה, אולי קצת מתבודד, אולי סתם מטייל בבית, מסתכל דרך החלון, יש לו עץ יפה בגינה, מסתכל על העץ, ועכשיו הוא בגן עדן. פתאום הוא מרגיש בלב כזה נועם, כזה תענוג של אור השם, קרבת השם, שהוא בכלל לא נמצא בעולם הזה. מצד הלב הוא לא נמצא בכלל בעולם הזה. ולפעמים האדם מרגיש בתוך הלב את הגיהנום עצמו. כאלה איסורי נפש, עכשיו הוא יכול להיות בהצלחה הכי גדולה. בחיצוניות הוא יכול להיות בהצלחה הכי גדולה. ובלב הוא נמצא בגיהנום. זה נקודה מאוד מאוד חשובה להתבונן איפה באמת נמצא הטוב האמיתי. הטוב האמיתי נמצא בתוך הלב שלנו. כשיש אור של השם, יש נועם של השם בתוך הלב, אז הבן אדם יכול לבזות אותנו, יכול להיות שאנחנו נכשלים, אבל אנחנו עכשיו אנחנו בגן עדן, לא אכפת לנו בכלל. אנחנו בכלל, זה לא מגיע אלינו הדברים האלה. כי זה הלב שלנו נמצא פה. ומצד שני, כמו שאמרנו, לפעמים אדם, שם ירחם, אדם נמצא בתוך הגיהנום. זה היה לפני כמה שבועות, הגיע לפה יהודי שאנחנו מכירים. טוב, אז הוא ביקש שזה עזרה לדוד שלו. הוא אמר לי, דוד שלי, אדם שמוערך הרכוש שלו, הכסף שלו, מוערך בחצי מיליארד דולר. יש לו עסקים בכל העולם. הוא גר ב... יש לו איזה טירה בצפון תל אביב. אומר לי, הברזים בבית זה מזהב. יש לו מזרקות זהב בתוך הבית. לפני שנה וחצי, שנה, הבת שלו התאבדה, השאירו לו מכתב שבגלל כל ההתנהגות שלו אליה, בגלל זה התאבדה. אתם יודעים איפה הוא נמצא עכשיו? הוא נמצא בגיהנום. אז אמרתי לאותו ידיד, עכשיו התחדש לי שיכול להיות ברזיל של זהב גם בגיהנום. אדם יש לו את הכל, אבל אין לו כלום. אין לו שום דבר. הוא מלא איסורים, מלא איסורים, איסורים נוראים, הבן אדם הזה. אז זה נקודה של ההתבוננות של חודש אלול. מה אנחנו באמת רוצים? צריך לדעת, אדם יכול לבקש, וזה בסדר גמור, שהכל יהיה בסדר מבחינה גשמית. שיהיה כל מה שהוא צריך. לא צריך גם לבקש יותר מדי, זה סתם בלבול ראש, הרבה נכסים, הרבה דאגה, אבל שלא יהיה חסר שום דבר. שיהיה כל מה שאנחנו צריכים, שיהיה לנו. אבל זה נקרא הדברים השוליים, המשנים. מה העיקר? מה עיקר הרצונות שלנו? איפה עיקר הרצונות שלנו צריכים להיות? עיקר הרצונות שלנו צריכים להיות לרצות את הטוב האמיתי. ולדעת שהטוב האמיתי זה להיות בגן עדן. וגן עדן זה אור של הקדוש ברוך הוא שמאיר לנו בתוך הלב. ושכל אחד, בדרך כלל הקדוש ברוך הוא עושה את זה, שלכל אחד הוא נותן איזשהו זמן מסוים, אפילו קצר, אבל שאדם ידע בכלל שיש כזה דבר. וכשזה מאיר לאדם, ברגע שזה מאיר הדבר הזה לאדם, אנחנו צריכים לקחת את הזיכרון הזה ולזכור אותו וללכת איתו. כל ימי חיינו לזכור את הדבר הזה. מדוע? כי עכשיו בחודש אלול אנחנו צריכים להגיד כל יום לקדוש ברוך הוא, אני מתכונן לראש השנה. דיון מה נראה מה זה ראש השנה. אני מתכונן לראש השנה. אני רוצה את הטוב האמיתי. מה זה הטוב האמיתי? זה פסוק אחד בספר תהילים, שדוד המלך אומר, לב טהור ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי. דוד המלך מלמד אותנו יסוד מאוד גדול, יסוד מאוד גדול, זה סוד ראש השנה. הפסוק הזה זה סוד ראש השנה. שימו לב שהתהילים, כל מילה בתהילים זה מאוד מאוד מדויק, זה מאוד מאוד מדויק בתהילים. דוד המלך זה לא היה משורר מודרני שחלה עליו כזה מוזה. דוד המלך כתב את כל התהילים מתוך מלחמות הנפש שלו. לכן כל מילה היא מאוד מאוד מדויקת בתהילים. מה אומר דוד המלך? דוד המלך אומר, לב טהור ברא לי אלוהים. מה זה ברא? בריאה זה דבר חדש, זה יש מאין. זה לא היה עד עכשיו. דוד המלך אומר, לא היה לי לב טהור, תברא לי. אם דוד המלך ידע שאפשר לבקש כזה דבר, זה אמת לאמיתה. מה הכוונה? מה זה האמת הזה? אומר רבי נחמן מברסלב, שבכל שנה בראש השנה, זה כתוב בספר שער הכוונות של רבנו ארי, כל העולם חוזר למדרגתו הראשונה כפי שהייתה בזמן הבריאה. מדוע? כי בראש השנה נברא אדם הראשון. א' בתשרי נברא אדם הראשון. וכל שנה בראש השנה, בא' בתשרי, כל העולמות חוזרים למצב הראשון. מה זה אומר הלכה למעשה? אומר רבי נחמן, כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון יש מאין, לא היה אדם, והוא ברא את האדם, כך הוא יכול לברוא בכל אחד מאיתנו מציאות רוחנית חדשה לגמרי. לב טהור, זה מה שאומר דוד המלך. לב טהור ברא לי אלוהים, ורוח נכון, חדש בקרבי, תחדש אותי לגמרי. זה, הפסוק הזה, לב טהור ברא לי אלוהים, ורוח נכון חדש בקרבי, זה הרצונות של אלול. עם זה אנחנו צריכים להתכונן לקראת ראש השנה, להשיב את זה ללב שלנו. כל אחד מאיתנו מכיר את עצמו, יש לו תעודת זהות. אומר, קוראים לי כך וכך, נולדתי במקום כזה, אני מכיר את עצמי, יש לי כאלה וכאלה מידות, כאלה דפוסי התנהגות, כאלה יכולות, כאלה כישרונות, כל אחד יגדיר את עצמו, אמת לאמיתה. עד מתי? עד ראש השנה. בראש השנה אנחנו באים עם כל התעודת זהות הזאת, ואנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, לב טהור, ברא פה מציאות חדשה. עכשיו אנחנו צריכים לראות איזה מציאות אנחנו רוצים. אנחנו צריכים לבחון בתוכנו מה אנחנו באמת רוצים. אומר רבי נחמן, שככל שנאמין שבאמת הקדוש ברוך הוא יכול לברוא לנו עולם חדש ומציאות חדשה, ככה הדבר יתקיים. אנחנו צריכים להאמין, אנחנו באמת יכולים להיברות לגמרי מחדש. ואני רוצה גם להגיד משהו בעניין הזה, שמכיוון שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו כבר 24 שנים לנסוע בראש השנה לרבנו, ובשנים האלה ראינו הרבה אנשים שמגיעים, ואני רוצה להגיד, אני ראיתי בעיניי איך יש בריאות חדשות. הקדוש ברוך הוא בורא בני אדם חדשים מכוח הנסיעה הזאת. והגיעו אנשים ש... אחד מהם, זה כשהכרתי אותו, אז היה לי פגישה. אז לפני הפגישה הזאת, מי שהכיר אותו אמר לי, תשמע, נגדיר לך בקצרה מי האדם שאתה הולך לפגוש. כשרואים אותו בעיר שלו הולך על המדרכה הזאת, מעדיפים לעבור לצד השני של הכביש. משתדלים לא ללכת איתו באותו צד של המדרכה. אמרתי, למה? מה, הוא משתולל? לא, אתה לא יכול לדעת. פתאום יכול להתחיל להיות שם העיריות. הוא עירה, עירו עליו, מתנה חבלה, אז מעדיפים להתרחק ממנו. כשהוא הגיע אליי, אותו יהודי הגיע אליי, אז רק ראיתי את הפנים שלו, הבנתי את כל מה שאמרו. בדיוק, מה שאמרו זה בדיוק התלבש בצורה מאוד מתאימה. ברוך השם, היהודי הזה התקרב ונסע. ואני אומר את זה לא בלשון גוזמה. לא עבר הרבה זמן, וזה לא לשון גוזמה, לא עבר הרבה זמן, ראינו ממש שכינה על פניו. אדם חדש לגמרי, מציאות חדשה לגמרי. ובפרט בדור שלנו, יש זכות גדולה מאוד לדור שלנו. מדוע? כי רוב הירידות ורוב האבונות, כי אפשר להגיד כמעט רובה דרובה, של האבונות והירידות, הדור לא אשם, אנשים בכלל לא אשמים. זה מציאות כזאת, זה מציאות שאדם נולד, אדם גדל, ובכלל לא, רוב הדור בכלל לא ידע דברים אחרים. הפוך, מה מחנכים אותנו, את הדור הזה? על מה מחנכים את הדור הזה? שלעשות עבירות זה המצווה הכי גדולה. אחרת אתה מפסיד את תכלית, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל עבירות. יש 10 הדיברות בצד השני. אם אתה לא תעשה את זה, אתה מפסיד את עיקר תכלית בריאת העולם. יכול להיות שגם תענש על זה לעתיד לבוא, אם לא תעשה את זה. הכל זה בלבול דעת מאוד גדול. אז זה נקודה טובה. מדוע זה נקודה טובה? מכיוון הבן איש חי אומר דבר מאוד גדול, יסוד מאוד גדול. הוא אומר, כשאדם לא יודע, אין עליו דין בשמיים. אנחנו צריכים לדעת, לכן יש, על הדור שלנו יש הרבה מאוד רחמים וחסדים, בגלל הנקודה הזאת, שיש פה אונס גדול מאוד. אז אם אנחנו מתעוררים מהמקום הזה, ומבקשים לב טהור בא לאלוקים ורוח נכון חדש בקרבי, הבקשות האלה מתקבלות מאוד, מאוד מאוד מתקבלות. וראינו את זה ממש בעינינו, ראינו אנשים שמשנים, כל המציאות שלהם יכולה להשתנות מנסיעה אחת או שתיים אל הצדיק. אז העבודה שלנו, זה מה שאומר רבי נחמן, שעל ידי הרצונות שאנחנו מתחזקים בהם בחודש אלול, לרצות את האמת, לרצות את הטוב, לרצות להיות בגן עדן, להרגיש את נועם השם, לתקן את המידות שלנו, להתקרב אליו בהתקרבות אמיתית, הרצונות האלה הם פועלים את העלייה של הנסיעה לצדיק, את כל העלייה של ראש השנה. ובזה נגיד גם שמי שלא יכול לנסוע ונשאר בארץ, אבל הוא מרגיש התקשרות והתחברות, הוא גם מקבל את התיקונים האלה. זה צריך לדעת את זה. בעזרת השם אנחנו קצת נרחיב את הדיבור בזה. בפרט שבראש השנה נשים לא יכולות לנסוע בדרך כלל, הרוב על כל פנים, אז ודאי שמי שנשאר בארץ ומכוון את כל הכוונות האלה, וודאי גם בארץ הוא מקבל את התיקונים האלה. ואז הרצונות האלה מעלים אותנו. אבל בהמשך אומר רבי נחמן, אומר דבר פלא גדול מאוד. עד עכשיו הבנו, אנחנו מבינים שאדם בא עם רצונות טובים, אז ודאי זה עלייה. אומר רבי נחמן, אבל שבא זה האדם לחכם הדור עם נפשו ורצונו, חכם הדור לוקח כל הרצונות, לוקח אותם אחד לאחד כדי להעלות אותם, ואזי מלקט גם כל הרצונות והנפשות שנפלו. ופה אומר דבר פלא. מה זה הרצונות שנפלו? הרצונות שנפלו בחסידות זה הכוונה למידות רעות, תאוות, שיגונות של העולם הזה. זה נקרא רצונות שנפלו. אומר רבי נחמן, לא רק את הרצונות הטובים הם מעלים את האדם, אומר דבר פלא, גם הרצונות הרעים הם גם כן עלייה לאדם. אדם בא עכשיו עם שיגונות, יש לו רצונות הכי לא טובים בעולם, עם כל התאוות, ממון, ניוף וכן הלאה, גאווה, הכבוד, הוא בא עם זה. אומר רבי נחמן, הצדיק לא מבטל את הרצונות האלה, דוחה אותם הצידה, לוקח את הרצונות הטובים ומעלה אותו. אומר פה בדבר פלא, גם את הרצונות הרעים הם מהווים סיבה לעלייה. זה שואל אחד המפרשים החשובים של כותב מוהר"ן, ספר שנקרא ביאור הליקוטים. הוא שואל איך זה יכול להיות כזה דבר. אדם בא לצדיק עכשיו עם שיגונות, עם רצונות לא טובים. אומר, גם זה מהווה עלייה, אלא מהווה עלייה. שואל איך זה יכול להיות כזה דבר? אז זה לא מובן. היינו מבינים שזה אפשר לשים את זה בצד, להתעלם מזה. בסדר, הצדיק עושה פרוטקציה, לוקח את הרצונות הלא טובים, שם בצד. אבל שהרצונות הלא טובים, גם הם יהיו סיבה לעלייה, אז איך זה יכול להיות כזה דבר? כמובן שאף אחד לא צריך ללכת לעשות עכשיו, להתחזק ברצונות לא טובים, כדי לקבל עלייה בראש השנה. אבל אם זה כבר קיים ממילא, אז האדם צריך לדעת, אדרבה, אל תחלש מזה, גם זה יעלה אותך. זה שואל הביאור הליקוטים, איך זה יכול להיות כזה דבר? ואומר דבר נפלא מאוד, דבר עמוק מאוד ודבר נפלא. אומר יהודי, רוצה תאוות מתאוות העולם הזה. אומר כך, בשורש הפנימי, כל התאוות יש להם שורש אחד. כל התאוות של העולם הזה יש להם שורש אחד. מהו השורש? אהבת השם. למה האדם יהודי יורד לתאוות העולם הזה? בגלל שהוא אוהב את הקדוש ברוך הוא. וככל, וכתוב בספרי הקבלה, שככל שאדם יש לו שורש יותר גבוה באהבת השם, בדבקות בקדוש ברוך הוא, שהוא ירד, הוא ירד יותר למטה. כפי השור, ככל שאדם יותר גבוה, ככה הירידה שלו תהיה יותר למטה. מדוע? אומר הביאור הליקוטים, וזה כתוב הרבה בספרי המקובלים. לכל אדם יש נשמה קדושה. הנשמה הקדושה רוצה את הקדוש ברוך הוא. כשהיצר הרע תופס את האדם, הוא תופס אותו בנשמה הקדושה שלו. ואז הוא לוקח את כל כוחות אהבת השם שיש באדם, ומה הוא עושה עם זה? הוא מוריד את זה למטה למטה. הוא מוריד אותו למטה למטה. ואז האדם כבר מתבלבל. הוא חושב שהוא באמת רוצה את הדברים האלה. הוא באמת בפנימיות שלו, הוא לא רוצה את הדברים האלה. הוא רוצה בכלל דברים אחרים. פעם אמרנו משל מעולמנו, להבין קצת את היסוד הזה, כי זה יסוד מאוד מאוד עמוק הדבר הזה. להבין את זה. לפני הרבה שנים, המשל למעשה זה עניין אמיתי בחיינו. אבל מתוך זה לומדים על הדברים הרוחניים. לפני הרבה שנים, יצא לי לקרוא איזשהו מחקר פסיכולוגי, שהמחקר הפסיכולוגי חקר מדוע אנשים מגיעים למצב שיש להם בולמוס של אכילה. יש כזה מצב, אנשים לא יכולים לשלוט על עצמם, אוכלים ואוכלים ואוכלים ולא מצליחים לשלוט על עצמם. עכשיו, מה הסיבה? אם תגיד, אדם אוהב אוכל, בסדר, אדם אוהב אוכל, הוא אוהב 4 סטייקים ראשונים, הוא אוהב. השישה הנוספים הוא כבר לא נהנה מזה. כבר אי אפשר לאהוב 10 סטייקים. זה כבר משהו אחר לגמרי שהוא אוכל כאלה כמויות גדולות. כי גם אדם לא נהנה, זה ברור שכל אחד מבין שכבר לא נהנים מריבוי אכילה. אז בכל אופן, מה גורם לאדם כל כך לרצות לאכול? אז הפסיכולוגים חקרו את זה, והגיעו למסקנה אמיתית. מסקנה אמיתית. מה הסתבר? הסתבר שהבעיה של האדם זה לא אוכל. הסתבר שאנשים שנופלים לבעיה הזאת של אכילה מרובה, זה אנשים שחסר להם בפנימיות הנפש אהבה. חסר להם אהבה. למה? מכל מיני סיבות. אולי זה מהילדות שלהם, אולי זה במשך השנים היה להם איזה אהבה נכזבת, או היה להם איזושהי פגיעה בתחום הרגשי שלהם. וחוסר אהבה, הם מאוד זקוקים לאהבה, מאוד מאוד זקוקים לאהבה. הצורך הזה לנו נפל לאכילה מרובה, לאיזושהי גאון באכילה. עכשיו בוא נתבונן. זה מחקר פסיכולוגי, אני מן הסתם אתם גם מכירים את זה, זה ידוע הדבר הזה. אבל בוא נתבונן בעומק הדבר. מה הבעיה האמיתית של האדם, של האדם במצב הזה? מה הבעיה האמיתית שלו? הבעיה האמיתית שלו זה אהבה. חסר לו מישהו שיואב אותו, ויתן לו חום ורגש וקרבה. זה באמת מה שחסר לו. אין לו את זה, לאן הוא הולך? שימו לב, אהבה זה דבר רוחני, זה דבר נפשי, זה רגשות. רגשות הם לא נמצאים בשום חומר בעולם. זה מציאות אחרת לגמרי. הרגש זה מקום אחר לגמרי. שימו לב לדבר מאוד מעניין. לאן זה נפל? זה נפל לחומר. זה נפל לאיזושהי בעיה בעולם החומרי שלנו, בעולם הגשמי שלנו. השורש של הבעיה הוא בכלל מעולם אחר, הוא מעולם רוחני, רגשי. אבל לאן זה נפל? זה נפל לעולם גשמי. עכשיו הבן אדם הזה מסתובב בין הקונדטוריות, כולם כבר מכירים אותו, פה הוא קונה קצפת, עוגת קצפת, פה עוגת גבינה, ובמשך השעתיים של הבוקר הוא גומר איזה 10 עוגות כאלה. אז כולם, אז מה הוא מתעסק? הוא מתעסק מאוד בחומר. הוא מתעסק בעולם החומרי. אבל השורש האמיתי של הבעיה שלו זה עולם אחר לגמרי. זה מציאות אחרת לגמרי, רוחנית ורגשית. זה מלמד אותנו, זה אמת, אבל זה גם משל. הנמשל הוא נקודה מאוד עמוקה. הנשמה היהודית חסר לה החיבור והרגש והאהבה שיש בתוך הנשמה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. כשזה חסר לנו, משם האדם נופל לכל התאוות של העולם הזה. וכשזה אדם חסר לו את זה מאוד, כי הוא ממקום גבוה, הוא בא ממקום גבוה, אז הוא יותר מרגיש את החוסרון הזה, לכן הוא ייפול יותר ויותר עמוק בתאוות העולם הזה. כי הוא תמיד יחפש את זה. וזה תמיד יהיה יותר ויותר עוצמתי אצלו, החיפוש בתאוות העולם הזה, בגלל החסרון שלו. אומר רבי אור הליקוטים, זה הסוד שגילה לנו רבי נחמן פה, שהוא מעלה גם את הרצונות הלא טובים. מה הכוונה שהוא מעלה את הרצונות הלא טובים? בן אדם בא לצדיק עם תאוות של העולם הזה. הצדיק יודע לראות את הפנימיות של הדבר. שמה הפנימיות של הדבר? הפנימיות של הדבר זה אהבת השם. זה לא אהבת הדבר שאדם עכשיו מחפש אותו, אלא באמת בפנימיות זה אהבת השם. ואז הצדיק יכול להוריד את ההסתרה הזאת. זה נקרא קליפה. הוא מוריד את הקליפה הזאת, ואז מתגלה בתוך האדם בעצם הנקודה האמיתית, שזה בעצם הכל הרצון להתקרב לקדוש ברוך הוא. ואז הוא מעלה אותנו גם בנקודה הזאת. זה, הרבה פעמים אנחנו מזכירים את זה, גם פה הזכרנו את זה כמה פעמים, אבל תמיד זה, יש בזה עוד התבוננות חדשה. שהגמרא מספרת את הסיפור הידוע, השני מרגלים ששלח יהושע בן נון לארץ, שני מרגלים היו כלב בן יפונה ופנחס בן אלעזר, הוא שלח אותם לארץ, ואז הבחינו בהם ביריחו, והייתה שם אישה, צדיקה, רחב, היא ראתה אותם, הסתירה אותם בעליית הגג. לאחר מכן, האישה הזאת, רחב, קיבלה התעוררות של תשובה, עשתה תשובה, אמרה לכלב ולפנחס, הם אמרו לה, מה נעשה בשבילך? אז זה שהצלת את חיינו, הם אמרו לה, היא אמרה להם, תגיירו אותי, תקבלו אותי בתור גרת צדק. קיבלו אותה, חזרה בתשובה, התגיירה, ברוך השם, הגיעה לעם ישראל. עם מי התחתנה? אומרת הגמרא כידוע, עם יהושע בן נון. תמיד הרבה פעמים אנחנו מספרים את זה, שזה דבר הפלא הכי גדול בעולם. מדוע? כי הגמרא במסכת סנהדרין אומרת, מה עשתה רחב כל ה-40 שנה שהייתה, שעם ישראל היה במדבר? מה היא הייתה? אומרים חז"ל, הגמרא אומרת, הייתה פרוצה מספר אחד בעולם. לא, לא, לא סתם פשוט. לא היה, הגמרא אומרת, לא היה שר ושליט שלא בא לשם. מקצה העולם, היא הייתה ידועה בכל העולם, רחב. כל 40 שנה. 40 שנה אלה, לכל אדם יש שידוך בעולם הזה. הבן זוג שלה, איפה הוא נמצא? והוא נער לא ימוש מפתח האוהל. כתוב על יהושע בן נון, הוא לא זז ממשה רבנו. הוא במקום הכי קדוש בעולם, היא במקום הכי טמא בעולם, וזה הזיווג, והזיווג הכי מוזר מבריאת העולם זה. אמרתי לפני כמה זמן, אמרתי בשיחה, אם היה שטחן היום עושה כזה שידוך, אתם יודעים מה היו עושים לו? היו סוקלים אותו באבנים. איזה שטחן יעשה כזה שידוך? היא לקחת את הצדיק הכי גדול, בסדר, חזרה בתשובה, מקבלים, צדיקה, עכשיו את נקרא צדיקה, אבל לחתן אותה עם יהושע בן נון, מי השטחן שעשה את השידוך הזה? אני אגלה לכם סוד מי עשה את השידוך הזה. אתם יודעים מי עשה את זה? יהושע בן נון בעצמו. מדוע יהושע בן נון יכל לעשות את השידוך הזה? אומר הרבנו הארי הקדוש, רק יהושע בן נון יכל לראות מי זאת באמת רחב. הוא יכל לראות שרחב היא אחת הנשמות הכי גבוהות בנשים של אותו הדור. כזאת היא נשמה גבוהה ועצומה הייתה לרחב. כשהיא ירדה, אז היא ירדה הכי נמוך. השאר הבחורות שעבדו איתה בעבודה הזאת, היא לא יכלו להגיע למקומות שלה. למה? לא היה להם כזאת נשמה גבוהה כמו שהיה לרחב. לכן רחב ירדה למקום. אומר רבנו הארי הקדוש, כמו שהזכרנו את זה, רחב באה בגלגול. היא באה בגלגול. היא לא באה בגלגול כי היה לה עבורות. אתם יודעים למה היא באה בגלגול? החז"ל אומרים את זה. למה היא באה בגלגול? כי בנישואים שלה עם יהושע בן נון היה לה רק בנות. והיא נשמה שיכולה להביא בנים. היא הייתה צריכה להביא בן לעולם. לכן היא באה בגלגול, כדי להביא בן לעולם. איזה גלגול היא הייתה? חנה אמו של שמואל הנביא. איזה בן היא הביאה לעולם? שמואל הנביא. רבנו ארי כותב, זה הנביא השני במדרגתו בכל הדורות. חנה, חנה, תפילת חנה, זה הגמרא במסכת ברכות לומדת את כל הלכות תפילה. כל התכנים וההלכות של, של תפילה לומדים את זה מחנה. וזה, זה עוד, ויש בזה עוד דברים נסתרים בגובה ובגודל המעלה של תפילת חנה. זה דברים מאוד לא פשוטים. יש בזה גם סודות בתפילת חנה. חנה, עכשיו חנה היא בשיא הדבקות בקדוש ברוך הוא. שימו לב, לפני שבגלגול הקודם, לפני שהיא התגיירה וחזרה בתשובה, איפה היא הייתה? בשיא הדבקות בתאוות העולם הזה. דבקות כנגד דבקות. וכיוון שיש לה כזה שורש גבוה בתפילה ובאמונה ובדבקות בקדוש ברוך הוא, השורש הזה ירד למאוד מאוד למטה. אומר רבי נחמן, אומר רבי נחמן, שבאים לצדיק, הוא יודע לתקן את הבחינה הזאת. הוא יודע להוריד את הפגם, את הטעות, את הבלבול הדעת, ולגלות לאדם היהודי, כל מה שעשית עד היום, אתה יודע למה נסעת לטיבט? הלכת, מישהו סיפר לי שהיה נוסע למסיבות מיוחדות בנפאל. בנפאל יש שם מסיבות מיוחדות, הוא אמר לי. היה פעם איזה מנהיג אינדיאני, הזמין אותו לאיזה מסיבת סמים שם בנבדה, והוא היה הולך לכל הדברים האלה. בן אדם שלא היה דלת אמות של מסיבה בכדור הארץ שהוא לא היה שם. בן אדם עם היפראקטיבי, אין סוף אנרגיות. היה לו הרבה כסף, היה נוסע ממסיבה למסיבה. כשהוא הגיע לרבנו, סיפור אמיתי, כשהוא הגיע לרבנו, אז אני זוכר בשנה הראשונה, בשנה השנייה, אז הוא חזר הביתה, לא יצא מהסוכה. הוא אומר לי, הוא גר בחוץ לארץ, ארצות הברית. הוא אומר לי, אתה חושב שבארץ ישראל אתם יודעים מה זה סוכות? סוכות האמיתי זה אצלי בסוכה. אמרתי לו, למה? הוא אומר, אתה יודע מי בא לבקר אותי? אמרתי לו, מי? הוא אומר, אברהם בא לבקר אותי, יצחק, יעקב, רבי נחמן מברסלב, והיה איתי כל הסוכות פה. אז האדם משיא הדבקות למטה מגיע לשיא הדבקות למעלה. עכשיו נגיד את זה לסיום, שזה דבר נפלא מאוד הדבר הזה, שאיך רחב קיבלה את ההתעוררות של התשובה? מה גרם לה להתעוררות של התשובה? אומר רבנו אריה הקדוש, שבשעה שהיא שלחה את המרגלים בחזרה, היא אמרה להם, וידעתי כי לא קם הרוח באיש. רש"י והמפרשים בפשטות מסבירים, שהיא אמרה להם, כל מלכי כנען מפחדים ממכם, שמעו את שמכם, יודעים את כל את המלחמות הגדולות שעשיתם כבר, וכולם מפחדים, לכן לא קם הרוח באיש. זה הסיפור על פי, זה הפירוש על פי פשוטו, אבל בתורה תמיד יש עומקים, רובדים של פנימיות. אומר רבנו הרי הקדוש, שרחב אמרה להם גם עוד דבר, אמרו תשמעו צדיקים, אני העליתי אתכם לעליית הגג, אמרתי אני עושה חסד, אני מצילה אתכם, הסתתרתם בעליית הגג, מה אני בינתיים עשיתי? מה אני עשיתי בינתיים? אז היא גרה ביריחו. יריחו זה היה אז זה היה מובלעת אמריקאית פה באזור. התרבות האמריקאית הייתה ביריחו. מה היסוד של התרבות האמריקאי אומר? time is money. חבל על הזמן. המשכתי לעבוד. רחב המשיכה את העבודה שלה. לא, היא לא ביטלה. זה ביטול תורה, ביטול זווד, ביטול ממון. היא הייתה חרוצה רחב. אומרת להם רחב, אומרת רחב למרגלים, דבר נורא. היא אומרת, ברגע שאתם הייתם בעליית הגג, לא קמה ברוח באיש לעשות איתי עבירה. היא אומרת, 40 שנה אני במקצוע הזה. לא היה מעולם אדם שלא יכולתי לפתות אותו. היא אומרת, עכשיו שאתם בבית, אתם פה 3 ימים, אתם בבית אצלי בבית, אין עבירות אצלי בבית. נכנסים אנשים, רוצים לעשות עבירה, לא יכולים לעשות עבירה. לא קמה רוח תומה באיש לעשות איתי עבירה. אומרת להם רחב. אומר רבנו ארי הקדוש שזה מה שעורר אותה בתשובה. מה עורר אותה בתשובה? היא פתאום הכניסה 2 צדיקים, באמת צדיקים עצומים ונוראים, כלב ופנחס, הכניסה אותם הביתה. הקדושה שלהם שברה את כל כוחות התאומה שם. לא נתנה, לא אפשרה לעשות עבירות בבית. פנחס וכלב נמצאים בתוך הבית, אי אפשר לעשות עבירות בתוך הבית הזה. זה מה שרחב אמרה להם, לא קמה ברוח איש לעשות איתי עבירה, אומר רבנו ארי הקדוש. שהיא ראתה את זה, פעם ראשונה בחיים היא הבינה מה זה קדושה. אז התחילה להרגיש בתוך הבית שלה הרגשות של קדושה. היא הרגישה את זה, הייתה נשמה כזאת גבוהה. אומר רבנו ארי הקדוש, מיד הלכה למרפסת, היה למרפסת שם בבית, זה היה בית מפואר, היה לה כסף. היה שם מרפסת יפה. ועשתה למרפסת הזאת התבודדות. הרי אמרה, הרי אני מקשרת את עצמי עם כל הצדיקים האמיתיים, בפרט עם משה רבנו, יהושע בן נון, רבי נחמן מברסלב, ועשתה שם התבודדות. יש במדרש את התפילה שלה, תפילה נוראית, איזה, מיד איזה השגות היא קיבלה רחב. מה היא אמרה לקדוש ברוך הוא? אמרה לקדוש ברוך הוא, תזכור, אני הייתי מעלה גברים באמצע הלילה לעשות איתם עבירה, אבל נתת לי הזדמנות, הצלתי שתיים מהבנים שלך. על זה שהצלתי שתיים מהבנים שלך, תמחו לי, תחפר לי על מה שעשיתי ותקבל אותי בתשובה, אני רוצה להתגייר. אומר המדרש, מיד התקבלה התפילה שלה. ולכן היא זכתה להתגייר, וקיבלו אותה לעם ישראל. פה לומדים דבר מאוד עמוק, בסיפור הזה לומדים דבר מאוד עמוק. שתי צדיקים הגיעו אליה הביתה. איזה בית זה היה? בית לא פשוט. הגמרא מתארת שם מה היה בבית הזה, זה לא בית פשוט. זה לא מה שאנחנו מכירים. זה הרבה הרבה יותר, הרבה הרבה יותר בעייתי ממה שאנחנו מכירים היום. הבית הזה היה בית מלא טומאה, מלא תאוות נוראיות היה בבית הזה. שתי צדיקים הגיעו הביתה, שברו את כל הכוחות האלה. אומר רבנו הרי הקדוש, מה זה הכוח של הצדיק? הכוח של הצדיק, הוא נכנס לתוך הבית, הוא שובר את כל התאומה של הבית. אבל עכשיו שאנחנו נוסעים אל הצדיק, ועושים את כל התרחה הזאת, לא הצדיק בא אלינו הביתה. אנחנו הולכים לבית של הצדיק. אומר רבנו הרי הקדוש, שאנחנו נוסעים לצדיק, הוא יכול לשבור את כל כוחות התאומה שיש בתוכנו. וזה מה שאומר פה. הוא לוקח את כל הרע, את כל החיצוניות, הוא מגלה בתוכנו ברגע אחד את הנקודה הפנימית. את הנקודה הפנימית. שכל מה שאנחנו באמת באמת רוצים, זה את האמת, אנחנו רוצים את הקדוש ברוך הוא. זה הכוח של הצדיקים לשבור את כל הרוחות שמסתובבים סביבנו. יהיה רצון שנזכר לזה. שבראש השנה הזה, הקדוש ברוך הוא יברא לב חדש לכל עם ישראל, לכל נשמות ישראל.